אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה עריות!
עכשיו ברדיו על הגל, יאללה עריות, עם אופק ברקוביץ' וניקול אמינוב.
שלום.
מה שלומכם? סליחה על האיחור בתוכנית.
תקלות טכניות קלות, אבל אנחנו פה.
נכון. אז וואי, הרבה זמן לא היינו פה.
אני לא יודע, אני כל הזמן מנסה להבין אם אנחנו הרבה זמן לא היינו פה, שפשוט מרגיש לי שזה הרבה זמן. מה, היינו פה לפני 3 שבועות?
לא, הייתי בפולין.
נכון.
לפני זה...
אני הייתי... נכון, 3 שבועות.
נראה לי חודש.
3 שבועות. משהו כזה. אנחנו נגלה אחר כך.
טוב, אז פה ניקול, אופק.
אני אופק, ויש לנו את טגניה על הסאונד. אנחנו נורא מעריכים אותו, אפילו שהוא עושה לנו בעיות.
נכון.
אנחנו אוהבים אותך. אל תמצא מסגל.
איחור. טוב, אז כרגיל, הגענו לתוכנית.
עכשיו, כמו שניקול אמרה, היא הייתה לפני שבוע, זה היה? לפני שבוע הייתה במסע לפולין.
בדיוק לפני שבוע חזרתי.
אני לא יצאתי למסע לפולין, מבעיות, הבעיות לא משנה, לא רלוונטי, אבל אני לא יצאתי למסע לפולין. נכון. אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך המסע לפולין, א', על המסע לפולין קצת, וגם על איך הוא השפיע עלייך בהקשר של הצבא.
טוב, כאילו, חזרנו לא מזמן, וזה קצת עדיין כאילו מאקלים, מה שהיה. נראה לי מי שלא טס לפולין, לא בקטע הזה, אבל לא באמת יבין מה היה שם. איך אני אסביר את זה? כאילו, אתה בא למקום ואתה כאילו מבין שכל זה קרה, אתה נכנס ואתה כזה, אתה... בהתחלה אתה רואה יום יפה, יערות, עצים, אתה מגיע לאתר בום, כאילו, מה הקשר? כאילו, איך הייתה פה פאקינג, כאילו, שואה? איך... זה לא מתחבר במוח לעשות את ה... זה הרבה לדמיין, וזה מסע לא פשוט. כאילו, אני אגיד לך, ביום הראשון הגענו, וכאילו הגענו פולין, קר וזה, הגענו, פתאום יצא השמש, אנחנו יוצאים, רואים נופים יפים וזה, ועל היום הראשון לקחו אותנו לקבר אחים. זה הרי כאילו מקום שקבורים בו הרבה הרבה מאוד אנשים. וכאילו אתה לא אוכל את זה, כאילו זה בתוך יער, באמצע שום מקום, ופשוט יש שם קבר של איזה 2,000 איש, במקום אחד.
וואו.
וזה כאילו, מה קשור כאן? כאילו, איך זה לא נתפס לבוא לשם ולראות את זה, ולראות את כל... המקום נראה לי שהכי, הכי, הכי נשאר בו, שאני ראיתי לפחות, זה היינו במידנק, מחנה השמדה, שאתה נכנס, אתה רואה הכל, אתה רואה כאילו, יש כזה דשא ענק ענק ענק, ויש בהתחלה אנדרטה, ואז מאחורי זה, פתאום אתה רואה כאילו, יש שם 2 ביתנים, ששם כאילו אתה מבין שהיה שם תאי גזים באמת, ומחנות עבודה, ומולך נמצא קרמטוריום ומשרפות והר אפר, ואתה נכנס, והכל אמיתי, כאילו, הכניס אותנו לתאי גזים, ואתה נכנס, ואתה רואה איפה שהם, התפשטו, ואיפה שהם שרפו אותם במקלחות הרי, כשהיה חם, שמו להם מים חמים, וכשהקר, אז שמו להם מים קפואים. ואז אתה ממשיך להתקדם בתוך המבנה, ואתה מגיע לתגזים, כאילו, ואתה רואה את הסימנים הכחולים, ואתה רואה את הכל, וזה כאילו אמיתי, וזה... אני לא יכולה להסביר מה אתה מרגיש באותו רגע שאתה יוצא משם, ואתה כאילו עומד כאילו עם כולם, ואתה... עד עכשיו אני לא מעכלת שהייתי שם, שאני כאילו ראיתי את זה.
רואים שזה השפיע עליכם, כאילו...
כן.
אני לא יצאתי, ואני לא ידעתי איך תגיב בזה כשתחזרו, אבל היום לא טעם כאילו... סתם דיברנו על זה, ויש לו עכשיו כזה... לפעמים יש לו פחות מצב רוח, יותר מצב רוח, והוא אומר, נראה לי שרק עכשיו אני מתחיל להקל כאילו את מה שראיתי בפולין.
כן.
או גם את וגם לא טעם, שזה לא סוד שיש לי הומור שחור בטירוף, ובדיחות שואה קורות מדי פעם.
כן.
אבל מאז שחזרתם, כאילו, אני מנסה להפחיד כי אני נחמד, אבל רואים שבאמת לא טעם, סיפרתי לו איזה אחת, הייתי טוס לו הסופש, ואני מספר לו בדיחות, והוא אומר, תקשיב אופק, מאז שחזרנו מפולין, אני כאילו לא, אני לא מסוגל לשמוע בדיחות שואה יותר, זה כאילו מזעזע אותי. אתה מספר בדיחה על תאי גזים, והמוח שלי קופץ לתאי גזים, כאילו, זה אני, וזה כאילו, לא ציפיתי שזה ישפיע כל כך.
אני גם לא. האמת שאני מסכימה לגמרי עם לוטם, אני גם קשה לי, כאילו, גם אני שמעתי מאיזה מישהו, שזה בדיחה, הוא אמר כאילו, אפילו לא על כאילו, בדיחה או משל שעה, הוא פשוט הזכיר את היטלר או משהו, ואני כאילו ישר קפצתי, כי לא כי לקחנו את זה קשה, פשוט אתה, נראה לי מכל הסיפורים ומכל החוויה, אתה פשוט לוקח את זה, פשוט פתאום אתה באמת מבין. אתה לא, אני עד עכשיו מעכלת חלק מהדברים, היה לי דברים נורא נורא קשים לראות שם, נראה לי המקום, היה שם מקומות שבאמת שברו אותי, וגם כאילו ממש התחלתי לפקוד שם, ולא בגלל של, זה באמת באמת קשה, עד שנראה לי בן אדם, אני בעצמי לא זלזלתי בזה בהתחלה, אבל אמרתי לעצמי שכאילו, שזה אולי לא יהיה לי כל כך קשה לראות את זה, כי לא משפיעים עליי יותר מדי דברים כאלה, נגיד את האמת. לא השואה, לא קשור לשואה וזה, אבל לראות דברים מסוימים כן כואב לי בלב, אבל אני לא מגיבה עכשיו, וואו, כאילו. ובאתי וחטפתי בום של החיים, כאילו. נראה לי הדבר המשחרר שלי במאיה במסע הזה דווקא, זה להיות עם החברים במלון. כן. עשה לנו את האיזון הזה הטוב שהיינו צריכים.
שמעתי שעשיתם שטויות שם. לא שאף אחד מכם לא רצה לברוח לרגע מהמלון.
תמיר שם לנו סרטים מופלאים בטלוויזיה.
אוקיי, נשמע מעניין. אני שמעתי רק על רובוטריקים בפולנית.
זה דווקא לא ראיתי. אבל כל השאר אני לצערי ראיתי.
נשמע מעניין, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
ואם כבר מדברים על מוטיבציה, אני חושבת ש... המשפט שחזר על עצמו הרבה בפולין, זה היה לעולם לא עוד. כאילו, שזה לעולם לא ניתן לזה שוב לקרות. וחד משמעי, כאילו, בשביל זה אנחנו נלחמים, ווואלה זה העלה לי את המוטיבציה בטירוף, כאילו, עוד יותר, כדי להילחם ובאמת לדאוג שזה לא יקרה שוב. בין אם זה שואה או בין אם זה כל דבר אחר, שבן אדם, בגלל מישהו, פשוט... החיים שלו נלקחים באכזריות מטורפת, שזה משהו שקורה גם היום, אמנם לא ככה, אני לא משווה, אבל להילחם בזה, ושזה לא יקרה עוד.
עכשיו שאלה קצת שונה, אבל עדיין בנושא של מוטיבציה. את חושבת שמוטיבציה ללוחמה תמיד הייתה לך, השאלה אם נגיד עכשיו, את חושבת שיתנו לך תפקיד של לא לוחמה, המוטיבציה שלך לבצע את התפקיד תהיה יותר גבוהה, בגלל המסע לפולין?
אם אני אקבל תפקיד שהוא לא לוחמה?
לא לוחמה.
תלוי. זה לא... לא רוצה לצאת זה, אבל יהיה לי קשה לקבל תפקיד שהוא לא לוחמה. אני קצת יותר מדי אינטואית. אלא אם כן עכשיו אני אקבל איזה תפקיד שבאמת רציתי, אם זה מודיעין או משהו, כן, אני כן אשמח. ואני חושבת שכל תפקיד הוא חשוב, אבל הפוך, המסע אלה לי חשק אף ללחם, ואני אתאכזב אם אני לא אקבל את זה. אז זה קצת... אני קצת יותר מדי ראש בקיר בזה. עד שאני לא אקבל את ה... אם אני אקבל את הלא הזה, אז עד אז אני אהיה ראש בקיר.
אנחנו תומכים, תלכי ללוחמה. אנחנו רוצים שאת תהיה השנייה שעברה גיבוש מטכ"ל. או כל גיבוש אחר.
הלוואי, הלוואי, הלוואי. אבל השאלה אם הנושאים האלה גם נוגעים בכם כאילו, כאילו אני חזרתי מפולין, ויש לי הרבה תמונות בטלפון, וכאילו ישבתי באמת עם אנשים אחרי שחזרתי, וסיפרתי להם דברים שסיפרו לנו, וראיתי להם תמונות, תמונות שצילמתי וזה, והופתעתי לראות שהם גם מלא כאילו, גם כשלא היו שם, אבל הם ראו את התמונות, פתאום זה כן חיבר אותם יותר.
אני לא יודע, אני ראיתי את התמונות, ומבחינתי זה כאילו, יש את המקומות האיקונים בכאילו, שאתה אומר, אוקיי, פה אני יודע מה קרה, כאילו נגיד הרכבות וזה, שרה מקומות, אני כאילו הסתכלתי עליהם, ותמיר הסביר לי מה זה, ואני יודע מה זה המכנות האלה, זה מסכם המקום, מבחינתי זה כאילו סתם עוד אחלה נוף. כאילו, דווקא את תמיר נגיד, אני יודע שזה מה שכן קצת שרת, שתמיר קשה לשרות, אבל הוא הראה איזה תמונה, ואת רואה שם שכונה, ופה ליד יש יער, ואז יש את המחנה עצמו, ועושה לי כאילו, תקשיב, אני ראיתי שם, אני אכלתי סרט, כאילו,
מידנק?
שם שכונה, נראה לי, יכול להיות מידנק. שם יש שכונה, פה יש מחנה. איך אנשים נתנו לזה לקרות? כאילו מה...
אני אסביר לך, אם אנחנו מדברים על מידנק, אז גם ממש הבתים יכלו לראות את האשן שעולה מהשריפת גופות. הם ממש גם יריחו את זה. וסיפרו לנו על זה שזה היה בשביל להפחיד אותם.
להפחיד אותם.
להפחיד אותם שלא יתנגדו לשלטון, כי זה מה שיקרה גם להם. או שמדבר על המחנה, היה גם עוד מחנה עבודה, שכחתי את שמו, שהיה בה, האם אתה מכיר רשימת שינדלר? אז היינו במחנה עבודה שמופיע בסרט.
אה, לא ראיתי את הסרט.
אני גם לא, אני חייבת לראות. אז מי שראה, ולקחו אותנו למחנה שם, וגם הוא, ממש כאילו מול עיר, הכי כאילו זה, ואנשים כאילו רואים הכל, ואנשים הכי סריט אותי, אני חושבת שאולי גם קצת לא יצא לי מראש, כאילו יש את ה... את המקום בדשא מנורה גדול, ואנשים עושים שם ריצות. אנשים פולנים, רצים שם, עושים ריצות. כאילו, הסריט אותי שזה מקום כל כך כאילו, לא בקטע, הם לא חושבת שהם מודעים למה שקרה שם, או שזה לא כזה אכפת להם, אבל זה ממש הסריט אותי פשוט לראות שהיה פה כאילו מחנה עבודה, ואנשים כנראה נהרגו פה, כנראה היה פה ברות, ירי ודברים כאלה, ואתם פשוט רצים פה ריצת בוקר, כאילו כלום, אתה מבין? זה
מסריט.
למסריט. והנושא שהכי נגע בי בפולין, אם כבר נפתחת פולין, אני לא אצפתח הכל כי זה באמת זה, אבל הנושא של הילדים. זה הכי קשה. לראות את כל הילד, כאילו, היינו בבורות ירי של ילדים, אז שם זה הכי נגע בי. הכי נגע בי במסעד, עד היום לא יוצא לי מראש.
וואו.
כן, וזה גם עוד משהו שהעלה לי את המוטיבציה, אפרופו דיברנו על המוטיבציה, כאילו, כי יש לי משהו לילדים קטנים מאוד.
אני חושב שלכולם.
זהו, יש לי שתי אחיות קטנות, זה החולשה הכי גדולה שלי. ואז אמרתי לעצמי שאין סיכוי שילד בעולם יפחד לצאת מהבית שלו. כאילו, אין. זה מה שאנחנו נעשה, וזה מה שאם נצטרך לעשות, אנחנו נעשה את זה בשיניים.
חד משמעית.
אבל זהו, נראה לי נעלה קצת מעט עצב שלא נשאב לזה.
האמת שחבל לי שאני לא טסתי לפולין, זה נשמע חוויה מטורפת. אני יכול להגיד שכאילו בתור מישהו שלא טס לפולין, יש את הקשר הזה לשואה, כי אני יהודי בסופו של דבר, אני כן, זה מעציב אותי, וזה כן נותן לי מוטיבציה, כי אני לא רוצה שזה יקרה שוב, אבל אין לי איזה סנטימנטליות לנושא, כאילו... הייתי רוצה להיקשר אליו עוד יותר.
אני מאמינה, באמת, אם אני כבר בפורום הזה, שבאמת לכל מי שיש הזדמנות, אמנם זה לא פשוט, צריך לקחת את זה בחשבון שזה לא מתאים לכל אחד, אבל תיצאו. זה נותן נקודת מבט אחרת לגמרי, כאילו אני מאמינה שאם תהיה שם, באמת זה ייגע בך יותר ממה שזה נוגע בך. גם אם זה לא עכשיו, אתה תחזור ואתה תגיד, אוי כאילו, אני זהו, אני ככה, ומפסיקים הבדיחות וזה, זה עדיין ייגע בך יותר לדעתי מהיום. וכל מי ששומע אותי, אז באמת אני הכי אומרת, תיצאו. כאילו, זה שווה את זה בטירוף. וזה מבגר לחיים. זה נותן עוד הסתכלות על חיים.
בעזרת השם, אני אצא מהקורס קצינים שלי.
ותאריכו, תאריכו את החיים.
זה תמיד חשוב, אבל אני חושב שזה יהיה יותר רלוונטי לנושא הבא שלנו.
נכון, אז אם כבר נושא הבא, אז בחרנו שיר. שקשור לה, קצת למסע, ששמענו את זה שם הרבה. אז נאורה, שים לנו שיר.
יאללה, עם הנצח לא מפחד. מה?
היה.
נאורה, היי. אוקיי, יופי.
כי אנחנו הלב הכל יכול. ושכולם אומרים מספיק, ישראל לא מוותר, עם הנצח לא יישבר. עוד יבואו ימים טובים יותר, עם הנצח לא מוותר, מתוך כאב מרים את הראש למעלה, ויודע גם זה ייגמר. כבר ידענו ימים יותר קשים, כמה מלחמות וכמה אתגרים, אך תמיד מנצחים ומתחילים שוב מחדש. עם הנצח זה עם חזק, ועוד יהיה טוב למרות הכל, כי אנחנו הלב הכל יכול. ושכולם אומרים מספיק, ישראל לא מוותר, עם הנצח לא יישבר. ועוד יהיה טוב למרות הכל, כי אנחנו הלב הכל יכול. ושכולם אומרים מספיק, ישראל לא מוותר, עם הנצח לא
שלא רוצה אותנו כאן. נגמרו כל הקיצים, אנחנו מפציצים שיברחו רחוק רחוק מכאן.
נגמרו מזמן כל הדיבורים, מעכשיו כולנו לוחמים. מהדרום עד הצפון עם ישראל לא מפחד, עם הנצח מתאחד.
ועוד יהיה טוב למרות הכל, כי אנחנו הלב הכל יכול. ושכולם אומרים מספיק, ישראל לא מוותר, עם הנצח לא יישבר. ועוד יהיה טוב למרות הכל, כי אנחנו הלב הכל יכול. ושכולם אומרים מספיק, ישראל לא מוותר, עם הנצח לא יישבר.
חזרנו.
שלום.
שלום, שלום.
אנחנו עדיין פה עם נאוריי, ואני עדיין אופק.
ואני עדיין ניקול. ניקול.
אז עכשיו אנחנו הולכים להמשיך מהמסע והסיור בפולין, למסע קצת יותר רגיש בתקופה האחרונה, שזה הסיורים שעושים בעוטף עזה, ובאופן כללי, השבעה באוקטובר.
כן, אני חושבת שזה הכי... נוגע בכולם הנושא.
כן, אחד משמעית, אחת מהמוטיבציות הכי גדולות שיש לכולנו.
כן.
רוצה לספר איך השפיע עלייך השביעי?
האמת, אני בשביעי, זה היום שבת, וכולי ישנתי במיטה עד איזה 10, ופתאום אני קמה, אמא שלי מהירה אותי, אומרת לי, יש בלגן בארץ, קומי, כאילו. אני כזה, מה קורה פה, כאילו. נכנס לטלפון, אני רואה, מלא, תחפשו אותו, תזיקו לפה כוחות ביטחון, יש פה זה, הוא נחטף מפה והוא נחטף, והייתי פשוט באוט מטורף, כאילו. אמנם באופן האישי זה לא השפיע עליי, לא היה לי אנשים שאני מכירה בשם, אבל עדיין, כאילו, פתאום מלא, כל היישוב שלי, רוב הגברים הלכו למילואים, פתאום כיתת כוננות. קיצר, זה היה מטורף. גם המתיחות עלתה נורא באזור שאני גרה פה, אז מרגישים את זה בכללי ביום יום. אבל זה היה יום פשוט מטורף, הייתי בשוק טוטלי, כאילו אני לא רוצה לדעת איך האנשים שם הרגישו באמת.
אני אספר את הסיפור המעניין שלי. אני הייתי יום לפני זה בשישי באוקטובר בחופשה בחיפה, נפגשתי, הייתי בחופשה עם המשפחה ונפגשתי תוך כדי על הדרך עם שישו, עם מישהי שגר בחיפה, נפגשתי איתה, ואז... קמתי יחסית מאוחר, אני גר ביישוב מרוחק, לא היו לי אזעקות, קמתי באיזה 10 בבוקר, שזה נורא מאוחר ביום כזה, ופתחתי את הטלפון, וכל ההודעות שלי זה, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה עדיין בחיפה, אתה עדיין בחיפה, אז אמרתי, כאילו, טוב, קורה משהו בחיפה. הראשון שעשיתי, זה לכתוב לשישו, אני כתב כזה, שישו, הכל בסדר, כתבו לי אם אני בחיפה, מה קורה בחיפה, מה פספסתי. וזה כזה, כן, אופק, הם לא הגיעו לצפון, כאילו, אין כלום בצפון עדיין. מה זאת אומרת, אין כלום בצפון, מה יש כאילו בשאר הארץ? פתחתי חדשות, גם שחר מקליפורניה כתבה לי, זה חשוד, סימן שידוע על זה בכל העולם.
וואו.
אז פתחתי חדשות ואני חושב שכבר קמתי בשלב שידעו שיש מחבלים בארץ, אבל לא ידעו כמה ולא ידעו איפה, ידעו רק על נירים, שזה איפה שסבתא שלי גרה, ו... על עוד איזה קיבוץ ליד שאני לא זוכר את השם שלו.
זוכרת שבבארי גרם ידעו באיזשהו שלב, פרסמו באינסטגרם, אני זוכרת שאני ראיתי באינסטגרם שתזיקו מהר כאילו כוחות ביטחון לבארי.
האמת שאני לא זוכר בדיוק, כאילו המוח שלי, יש לי חלקים ספציפיים מהחדשות שאני זוכר מאותו יום, כי זה כל מה שעשיתי באותו יום.
לא, אני.
אני זוכר שפשוט אני ואמא שלי פתחנו את הספה, אני ישנתי בסלון באותו יום, אז היה מהר, פתחתי את הספה, שמנו סמיכה שם, ואני אמא שלי פשוט ישבנו לטלוויזיה, ובאינו שם כמו, בשקט, ואתה יודע מה להגיד אפילו, ושנינו מחליפים בין להסתכל בחדשות, ללכתוב לאנשים שאנחנו מכירים מהדרום. אני כתבתי לקליפה ולישיב, והיא כתבה לסבתא שלי, סבתא שלי בכלל חשבה, היא איזה גנגסטרית הלכה לישון, היא עשתה שנץ. סבתא שלי עשתה שנץ כשיש לה מחבלים מחוץ לדלת. לא קרה לה כלום. היא בחיים, היא בסדר. בטראומה קלה, אבל הכי טוב שאפשר לצאת מהסיטואציה הזאת. ואז כאילו, האמת שמשם אין לי הרבה מה לספר על היום הזה, זה בעיקר היה הרבה חדשות, אבל אחרי זה כבר גילינו מה שגילינו על נויה שרבי, שחשבו שהיא חטופה, לקח כמה ימים גם שאלו את זה שהיא חטופה, ואז אני חושב שכמה ימים אחרי זה גם אמרו שהיא, גילו שהיא מתה, שזה גם קרה. כן, מזעזע.
כל יום אני כאילו גם נכנסתי ל... אמנם זה לא אישי, אבל נכנסתי לחדשות, אני אומרה, מותר לפרסום, מותר לפרסום, מותר לפרסום, מותר לפרסום, עוד אחד ועוד אחד, ואני פשוט הייתי כאילו, כמה, כמה כן. עוד וכמה, כמה ח... וכשהחטופים, אני בכלל הייתי בשוק. כאילו אני רואה 200, אני רואה... אני לא זוכר מספרים, ואני לא רוצה גם לטעות, אבל אני פשוט הייתי...
324. אני מקווה שאני מדייק, אבל 324, אם אני מספיק בטראומה, זה המספר.
זהו, ואני כאילו הייתי בשוק, כי ראיתי את התמונה של כפיר, אריאל, ואני כאילו, אני לא ידעתי איך להגיב לזה בכלל, כאילו, ילדים ותינוק, ואני הייתי פשוט, לא היה לי מילים כמה ימים, כאילו, ואז פתאום הקפיצו למילואים, וזה, ובכלל, כאילו, היה תקופה מטורפת. כן.
דווקא אני יצד לי בטוב, כאילו אין הרבה אנשים שאני מכיר שהלכו למילואים, אם אני לא חושב שיש בכלל מישהו שאני מכיר שהלך למילואים, אבא שלי נכה צהל, אז הוא פרופיל 24 לנצח, אף אחד פעם לא הגייסו אותו, אמא שלי רצתה אולי להתגייס, אבל לא היה מה לעשות איתה, אחותי במילואים, אבל גם לא, כאילו, תומכת לחימה, אז היא לא הייתה באיזה סכנה, היא קצת מושחרת, אבל בסדר.
אני... בן דוד, כסובחיר כזה, היה במילואים, ואבא שלי הצטרף לכיתת כוננות של היישוב, במילואים שם, ודודה שלי גם הלכה לא מזמן במילואים.
מכובד, מכובד.
כן, אז היה כמה, היה הרבה שאני מכירה גם כל היישוב שלי, אבות של חברות שלי, שהם היו ממש כאילו, גם בוא, מדריכים פה.
נכון, מדריכים היו פה
היו
כמה.
היו פה בעזה, הרבה. עד שחזרנו לפה לקח זמן.
יאן, אני חושב שיאן עכשיו יוצא לסבב רביעי כבר.
וואו, מרשים.
אני לא יודע אם שלישי או רביעי, אבל אחד מהאלה. עוד כמה שבועות לדעתי. יכול להיות שהוא יהיה עם רפאל.
ואז התחיל הצפון גם, אני זוכרת.
נכון.
והייתי בצפון האמת, אחרי השביעי באוקטובר, נסעתי לטיול כזה, סוג של עשינו שם פיקניק וזה. וכאילו, אני כל כך, כל כך אוהבת את הצפון. אתה לא מבין כמה. אני באמת, זה המקום הכי יפה בעיניי בארץ, באמת. וזה כל כך עצוב לי לראות את כל זה גם עכשיו.
וואו, אני חושב שכן. אני, לפני שבועיים בערך, כשאתם הייתם בפולין, אני נסעתי למכינה, בחצור הגלילית. אני לא הייתי בצפון מאז השביעי באוקטובר, ואני פשוט, בשלב מסוים, באוטובוס, הגענו לצפון, רשמית הגענו לצפון, והיינו בגליל. והנוף שם, ואני פשוט יושב, אני מסתכל על אותו ואני כזה, וואו, איך לא הייתי פה שנה. זה כאילו, היה כזה, אומייגד, תודה לאל שאני שוב פעם פה.
זה המקום הכי, הכי יפה, וכל כך, כל כך עצוב שהוא לאט לאט כאילו הרסו אותו, אבל אנחנו, הוא השתקם, לא, הוא גם עדיין, הוא עדיין
הוא עדיין, הוא מהמם, יש שם כמה...
גם הדרום, גיליתי מאז השביעי באוקטובר, אני פחות... ידעתי על עוטף, ידעתי על המקום כמובן, אבל לא ראיתי תמונות משם, לא כזה בוא נגיד לא כזה הכרתי יותר מדי, ומאז אני ראיתי משם תמונות וסרטונים, וזה מקום
מקום מושלם,
מדהים, 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 וכל כך כואב לי על, על מה שקרה שם.
אני מת לחזור לקיבוץ כבר שנה.
נכון, היית בנירים, לא?
הייתי בנירים מלא קצת לפני ש כל מה שקרה קרה, היה איזה בחופש הגדול הייתי בנירים, כאילו, אני חושב שזה שבועיים חודש, ואז לא יצא לי בגלל תחילת שנת הלימודים, ושתות כאלה, וסבתא שלי כל הזמן רצתה שאני אבוא לבקר, אני לא באתי לבקר, ועכשיו אנחנו בריב אם זה היה נכון או לא נכון. אני אומר שזה היה לא נכון, כי אז הייתי יכול לראות אותו להיות בנירים קצת לפני שזה קורה, ואומרתי שזה נכון, כי יכול להיות שהייתי מגיע באותו יום. שתרך אגב, הייתי אמור להגיע באותו יום, אבל זה סיפור לפעם אחרת.
נכון. שמענו על זה.
זה... אני חושב שזה אפשר לקשר את זה למה שדיברנו עליו קודם, של להעריך את החיים שלך.
לגמרי. אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות באותו שנייה. כאילו באותו יום אנשים היו בבית שלהם, עם המשפחה שלהם, ליטרלי שבת. כאילו, הכי שמחת תורה, עזוב. כאילו.
נכון.
היום הכי זה. אנשים יצאו למסיבה, ליהנות מהחיים שלהם, ופשוט כאילו, אף אחד לא דמיין שכמות כזאת של מחבלים בכלל תצליח לחדור לארץ. בכלל תתקרב לגבול.
אף אחד לא דמיין שום דבר ממה שיקרה.
כן. זה היה פשוט אכזריות שהיא לא אפשר לתאר אותה, וכל מתועד.
שזה הכי דפוק.
זה הכי דפוק, והעולם עדיין לא מאמין. והכל מתועד. כל בטלגרם.
אשכרה.
אמא שלי נראה לי באותו יום הסתכלה על אתה בטלגרם.
אני ראיתי קצת. אני... לא, האמת שלא ראיתי הרבה, ראיתי גם איזה 2-3 סרטונים, ואז הייתי כזה, טוב, זה לא בשבילי. גם נורא פחדתי שאני אפול על איזה סרטון של מישהו שאני מכיר, אז הייתי כזה, לא, אני לא רוצה לראות את זה קורה. אבל זה שביעי מסריט.
אני חושבת שאנשים שם באמת חזקים בטירוף. ואם כבר מקשרים את זה ל... באמת כמו שאמרנו על השואה, המוטיבציה, אני חושבת שהשביעי באוקטובר העלה לי את המוטיבציה פי 200, כאילו להתגייס עם... אז הייתי, אז פי 2, כאילו להתאמן לזה, ורק בא לי רק להיכנס לשם. הלוואי שהייתי יכולה, כאילו. יש אנשים שגם, זה כל כך בער בהם, שהם פשוט לקחו את הנשק, ונכנסו. כאילו, לא חיכו אפילו לצו מילואים, פשוט הלכו.
אני חושב ש... בין הדברים הישנים שאני אמרתי, אני גם רציתי להתגייס עוד לפני, והייתי נורא צהוב לפני, אפילו לפני זה ידעתי לי איזה תפקיד אני רוצה. עוד בחוף, לפני החופש הגדול, ידעתי שאני רוצה אגוז, ואני חושב שבין הדברים הישנים שאמרתי למישהו, אחרי שהבנתי מה קורה, זה, אוף, למה לא התגייסתי? אני רוצה להיות שם. זה, אני חושב שזה אחד מהרגעים הכי משמעותיים שהיה יכול להיות לי בצהל, וקצת עצוב לי שפספסתי אותו. אני נורא שמח שפספסתי אותו, כי אני לא בטראומה מטורפת, וכי לא ראיתי חברים שלי מתים, וכנראה שגם, לא כנראה, יכול להיות שגם אני הייתי נפצע או חס ושלום לא חוזר, אבל כאילו, כשראיתי מה קורה שם, באמת, שקלתי לנסוע לשם בלי רישיון, ללכת איתם מכות, כאילו.
כן.
זה מוטיבציה מטורפת עד היום. כל פעם שאיכשהו יוצא שאני קצת שוכח מה קורה שם וזה, עכשיו שמתי מדבקות של חיילים שאני אוהב על הארון שלי, אני מתכנן למלא את הארון במדבקות, או מדי פעם טיק טוק שלי מלא בסרטונים מהשביעי, הוא לא מוכן לשחרר, יותר, הוא יותר בטראומה ממני. זה פשוט המוטיבציה הכי טובה שהייתה בעולם.
חד משמעית. וגם... עוד משהו שכאילו, באמת החיילים שראיתי דרך הרשתות, באמת אם כבר קישרנו את זה, באמת גם העלו לי נורא את המוטיבציה. אני רואה כאילו גדוד, ראיתי סרטון כזה של גדוד, וכולם בחבק ונכנסים וזה, והולכים פוצץ אותם. וכאילו האנשים האלה כל כך בתוך זה, למרות שהם יודעים שהם יכולים לא לחזור.
נכון.
הם יודעים שיש להם משפחה מאחורה, שיש להם ילדים, שיש להם בת זוג, שיש להם אמא, אבא. והם יודעים שהם יכולים לחזור אליהם, והם עדיין עושים את זה, וזה כאילו, הם פשוט, אין לי איך לתאר את זה, זה מטורף.
אני חושב שדווקא בגלל שיש להם משפחה וילדים, הם עושים את זה כמו מטורפים.
כן.
יש שיר בצבא של ארצות הברית, אני לא אשיר אותו עכשיו כי אין לי כוח, אבל תכלס המילים זה, אבא שלך בבית כשעזבת, אמא שלך הייתה בבית, אח שלך, אחות שלך והכלב, וזה הסיבה שעזבת. כאילו, כן, זה היה קשה לעזוב את אמא שלך ואת אבא שלך ואת האחים שלך, אבל בגלל זה אתה שם. אתה שם כדי להגן עליהם.
נכון.
כן.
האמת שבאמת גם אחד המניעים, נראה לי של, לא אומרת הרבה, אבל כמה אנשים זה להגן על המשפחה.
חד משמעית.
שזה לא חס וחלילה חס ושלום, כן, אבל כמו שחייל יוצא, שלא יקרה להם שום דבר בקיצור. כמו שהם מגינים עלינו עכשיו, והם עכשיו בעזה, בצפון, איפה שהם לא היו, אפילו מקומות שאנחנו לא יודעים ולא נדמיין, ככה אנחנו גם צריכים אחרי זה לשמור עליהם.
האמת שבא לי לעשות מעבר קצת מהיר, האמת שזה בדיוק לכיוון השני, כי מעניין אותי לשאול אותך את זה. עכשיו אנחנו יושבים פה ואנחנו מדברים על כמה פסיכופטים החיילים שלנו, ועל כמה הצבא שלנו חזק ומטורף, אבל בסופו של דבר, נשנה, הצבא שלנו, אני לא אגיד לא עשה כלום, כי הרבה חיילים איבדו את החיים שלהם, אבל הצבא שלנו פישל.
היה מחדל מטורף.
ופישל בגדול.
האמת שאתמול אמרנו את זה, שאני אמרתי משהו אחד, ואופק אמר משהו שהוא חושב.
נכון.
אבל לא משנה מה הדעות של כל אחד, היה פה מחדל מטורף.
עכשיו, השאלה שלי, שאני גם יענה עליה עוד מעט, איך סומכים על הצבא אחרי דבר כזה?
האמת שאני... אם אני קשה לי לענות על זה, כי אני, לא, יש לי תשובה. אני הכי סומכת על הצבא, לעומת מה שקרה. באמת, באמת אני מותחת בחיילים ששומרים עליי, בין אם זה ביישוב שלי, ובין אם זה פה ובכל מקום בעולם. אבל אני חושבת שיש אנשים, וגם לי קצת, שבאותו יום נפגע לנו הביטחון. יש לנו פחד, לי אישית כבר יש פחד, וזה לא קרה לי לפני. זה לא קורה לי גם כי הם רוצים שנפחד, ואני לא נותנת להם את המקום הזה, כי זה המדינה שלי, ואני אהיה בטוחה, ויהיה בטוחה במי שאני במדינה שלי, לא אכפת לי אם זה לא טוב לכם. אני לא אפחד מהבית שלי, אבל כן, כן יש את החשש כבר, כאילו, אפילו לשבת בתחנה מרכזית.
כן.
מרוב. יש פה מחדלים קצת שאני חלילה לא מזלזלת, אבל היה הרבה סימנים לזה שזה גם אמרו את זה.
נכון. אפילו שזה היה שיטה מסובכת שהחמאס עשה, אבל אנחנו נדבר על זה אולי בפעם אחרת. לא יודע אם את שמעת על זה.
אבל אני פשוט שמעתי שהתצפיתניות אמרו כבר, אמרו כאילו, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל אמרו באמת במשך הרבה זמן שהולך להיות משהו. ופשוט לא הקשיבו להם, או לא יודעת מה קרה שם.
שזה הזוי.
כן. דעתך אופק.
אני, וואי, בהתחלה האמת שהיה לי נורא קשה עם זה. כאילו, לא, ממש בהתחלה הייתי כזה, טוב, זה לא משנה, זה טעות שקרתה פה, לפני שלגמרי הבנו מה קורה. גם צהל יכול לפשל, ואז בשלב מסוים זה נשבר לי. פשוט כי אני, בתור מישהו שכל כך שמח על הצבא, ותמיד היה הכי מוגן והיה הכי צהוב, הייתי יושב, ישבתי בבית ושמעתי חדשות, ואנשים מתקשרים לחדשות ואומרים להם, כאילו, אני לבד פה, יש מחבלים בחוץ, איפה הצבא? איפה הצבא? איפה המשטרה? למה הצבא לא פה? וגם סבתא שלי בשלב מסוים סיפרה לי את זה, כאילו, דיברנו על הנושא, והיא התפוצצה לנו במטבח על למה הצבא לא היה שם. עכשיו, אני זוכר שלפני זה היה לנו שיעור, והיה מישהי מהכיתה שלנו שאלה איפה הצבא היה. כאילו, אוקיי, לא ידעתם שהם נכנסים, למה אחרי זה לא נכנסתם? למה לקח לכם כל כך הרבה זמן? אז לילדה הזאת אני כאילו יכול בקלות, אני אומר לה, זה כוחות נורא ספציפיים, וצריך חירניקים, וצריך להביא להם ציוד, ואת לא יכולה להקפיץ טנקים, יש שם בני ערובה, אפשר לראות שם טנקים, ואפשר להביא מטוסים, אז חיל האוויר גם לא רלוונטי, צריך להביא ספציפית חירניקים, וחירניקים שיודעים איך להתנהל במצב של בני ערובה, שזה קומנדו ויחידות אליט, בייסיקלי, רק הם, ולצייד אותם, ו כל אחד, הוא בחול, הוא בשם, הוא בפה. סבתא שלי, כאילו, אתה מסתכל עליו, אין לי לב להגיד לה את זה, כאילו. אני בטוח שהיא יודעת את זה הרבה יותר טוב ממני. איך אתה יושב ואומר למישהי שישבה משהו כמו 8 שעות בממד שלה, עם מחבלים בחוץ, שחברה שלה עוד חטופה עכשיו? כן, אבל לוקח זמן לצייד חיילים. הם לא כל כך אשמים.
לא בטוחה שצהל אשם, סליחה שאני זה, אבל אני חושבת שזה קצת מעלים.
אני חושב שגם צהל אשם. כולם אשמים קצת. נסכם את זה ככה.
כן. אבל היה פה מחדל מטורף שפשוט לא צריך לחזור על עצמו, אני חושבת שהאשמים צריכים לקחת את
לקחת אחריות.
אחריות חד משמעית ולא לברוח. כי כרגע לא יודעים, אז כנראה שבורחים מזה, אבל כל אחד ודעותיו.
הרמטכ"ל הודיע רשמית שהוא עומד להתפטר בקרוב, או אני לא סגור עם רשמית, הוא לא הודיע שהוא הולך להתפטר, אחרי שהשני העדים שנתן עצמו, זה לסיים את הסיפור בלבנון, ולסיים את החקירות של מקר בשבי, זה שני מאוד מעט נגמרים. אז... וואי.
אני מקווה שיגיע היום ונדע מה היה שם.
אני חושב שהוא יגיע, אני מקווה שהוא יגיע. הוא צריך להגיע.
צריך לדעת את זה, כי... זה אסור שזה יחזור על עצמו. נכון. אסור, אז בכלל שמחדל כזה יקרה. אסור שמישהו אפילו יעז... בן אדם אחד שלא יעז אפילו לדרוך קרוב לגדר, ולא ידעו על זה.
כן, אני חושב ש... כאילו, נורא קל לי לפחות, או אני מניח שעוד אנשים להגיד, כאילו, שואלים אותי, מה נתן לך מוטיבציה בשביל? אז הכי קל לי לדבר על נויה, שזה גם נכון, מוטיבציה מטורפת. על נויה ועל סיוון, שזה חייל שאני באמת, הוא נפל. ואני מעריץ אותו בטירוף, אני קראתי עליו, הוא כאילו, תלוי לי על הארון עכשיו, אני מעריץ אותו בטירוף, או אנשים שמתים, אני חושב שחלק נורא גדול מזה, זה אפילו לא אנשים שנפלו. יש סרטון שראיתי קצת אחרי השביעי, של אימא שמספרת שמראה צעצוע של קלצ'ניקוב, ואומרת, זה מה שהילד שישן איתו בלילה. אם הוא לא ישן איתו בלילה, הוא לא מסוגל להירדם, כי הוא פחד שיכנסו לו מחבלים מהחלון. ואני אומר, כאילו, אני מוכן למות ולתת את החיים שלי, אפילו לא כדי שהילד יישאר בחיים, כדי שהילד הזה ירגיש בטוח ולא יצטרך לישון עם קלצ'ניקוב, בסדר?
כמרי. ילדים פשוט חוו פה טראומה מטורפת, גם עם קטנים וגם גדולים, זה לא...
כן.
גם החיילים, כולם.
כולנו יצאנו סרוטים באופן כזה או אחר. לפעמים אני שוכח עד כמה אני שרוט מהסיטואציה הזאת, ואז אני צריך לכתוב בקולנוע, והרעיון הראשון שיש לי זה מישהו מת בלבנון, או אני הולך לישון סתם רנדומלית, ואני חולם שפוגע לי כתבם בבית.
כן, זה לא מצב הגיוני שאני צריכה לפחד לעצמה בבית שלי. לפחד שאימא שלי תיסע בכביש, לפחד ש... שחס וחלילה מישהו שאני מכירה, היא פשוט נחזור הביתה.
חלק הזוי שזה היום יום כבר.
זהו, אני חייבת זה לחזור קצת אחורה, אבל הם הגיעו לרמה שהם הצליחו להפיל את הגדר.
השקעה.
זה לא, התמונה הזאת עם הטרקטור, פשוט, אני לא יודעת, אני חושבת שפשוט הם צריכים להחזיר את האמון שלנו ואת הביטחון שלנו כמה שיותר מהר, כי אנשים כבר לא מסוגלים, אנשים פה עם טראומות, אנשים מפחדים, אנשים רק שומעים את האזעקה הכי קטנה ונכנסים לתקף חרדה, כאילו.
נכון, אפילו לאזעקה. תשים בום, ואנשים שבחיים לא שמו בום, הם ילחצו.
זהו.
כאילו, אני לא אומר, יש עכשיו חיילים שאני יכול להבין למה הם מפחדים מבומים, זה הרבה יותר ממובן.
כן.
אבל אני ישבתי בתחנת אוטובוס פעם אחת, והתחילו בומים, אני לא בטוח שזה זיקוקים בכלל. ומישהי לידי פשוט, את רואה שהיא בפניקה. וכאילו, דיברנו איזה שתי שניות לפני זה, סתם על איך מגיעים לבית שלה. שזה כזה, "Oh my God, אתה יודע מה זה הברומים האלה?" אני כזה, "לא, בטח, כאילו, סתם, זיקוקים." כזה, "לא, לא, לא. אתה יודע איפה המקלט פה?" אני כזה, "בטח, בתוך הרכבת, אין לי מושג, אבל אין הזקה, אז כנראה שהכל בסדר, כאילו, אנשים בפניקה, בטירוף."
אם כבר פולין, אז בפולין הרבה פעמים שמענו הזקה. קטנה כזה כמו התחלה של הזקה, ואנחנו כזה, מה? ואז אנחנו כזה, רגע, אנחנו לא בישראל, אין פה הזקות. זה משהו שקצת אנחנו כאילו אכלנו עליו סריטה כזה, רגע, איפה, לא אומרים לנו איפה המרחב מוגן, לא צריך לדעת איפה המרחב מוגן.
איזה הזוי.
זה הזוי. טוב, אנחנו נראה לי קצת קצרים בזמן.
נכון, אנחנו רוצים להספיק עוד פינה קצרה, שהיא כנראה... תשתלב עם הפינת חיסולים.
נכון.
אז אנחנו נחתוך לשיר שלנו.
עורף 23.
של איזי. אני מת עליו.
ועוד היה.
אני מת על איזי.
גם אותנו אחוב. גם אותנו אחוב.
אני זוכרת שפחדתי לעזוב את הדירה, שמישהו למעלה נרדם בשמירה, ולך תספר לעולם מה קרה כאן ומי יאמין לצרת הסברה. כמו יתומים, זוכרת שאחי שאלתי איפה אלוהים, ואני שאלתי מי בכלל דואג לחיילים, זוכרת שתרמנו להם אוכל ובגדים, לא היה שמאל ולא היה ימין, צלצלת לאבא והוא לא זמין, בצער קשה פי מיליון להאמין, שיש אלוהים בבתי העלמין. אנחנו הילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.
לפעמים אין לי כוח לחיות פה, בוא תגיד לי מה הגעתי לעשות פה, כי זה פאקינג חלום בלהות, יו, לא הבנתי מה ניסית ללמד אותי שהוא, רצית לספר לי מה מותר ומה אסור, מה כאב לך על כל מה שקרה ביום כיפור, אז אני לא...
רצי לך לחדר לספר לך את זה.
נכון, זה מטורף, היא... בא לפגוש אותה, זאת בחורה לוחמת אמיתית, כאילו.
שקרה, אני חושב שזה גם פשוט מוכיח ש... כאילו, גם אתן יכולות לעשות את זה. אני זוכר שלך היה... זה אולי לא באמת נותנים לשייטת 13, אולי לא נותנים באמת לזה.
נכון.
ואז נכנסתי, אמרתי לך, תראי, נותנים, לכי.
אני ממש גם, אני זלזלתי גם, לא זלזלתי, אבל אמרתי גם 6-9 לא, גם יעלום לא, חשבתי שאין כלום. ואז ראיתי את זה, הייתי כזה. מה?
זה קיים, אפשר לעשות את זה.
נכנסים כאילו ברבק, אבל אפשר. ומטורפת, מטורפת, יש הרבה שנופלים. אם אני אספר, אני יכולה לספר סיפור מצחיק. הייתי בחתונה, והיה שם מישהו, ואמרתי לו, הוא שאל אם אני רוצה להתגייס, אמרתי לו, בא לי סיירת. והוא אמר, הכי גבוה, אמרתי לו, אולי סיירת, מתקל פתאום, הולכת איזה אבוזי לזל, וזה אמר, אין סיכוי בחיים, וזה. ואז היא התקבלה, ואני כזה בפרצוף שלך.
וואי, מטורף.
שמישהי יכולה. וואי, זה היה כל כך מספק, אתה לא מבין. שירה את זה. אם אתה שומע אותי, אז תראה את זה.
תשלחי לו את זה.
אני לא יודעת מי זה בכלל, אבל אני עושה את זה.
אתה מישהו רנדומלי?
כן, לא יודעת מי זה.
אוקיי. אחרי זה נמצא אותו, נשלח, נשים לו את התמונה בפרצוף.
זהו, נקווה שגם יהיה לנו את הפינת חיסולים פעם.
בעזרת השם. על מה אני אדבר? נראה לי נדבר על הסיפור שיש בסוריה עכשיו.
אני לא הבנתי כל כך מה הולך שם.
בסוריה יש את השלטון, שהוא קשור לאיראן. הוא תחת המיליציה האיראנית עם חמאס וכל השטויות האלה. ועכשיו, תמיד היה שם איזה מלחמת אזרחים קטנה כזאת, ב-2011 היה שם איזה סי של עוד פעם, אני חושב ש-5,000 סורים מתו במלחמה שם. ועכשיו, לבנון מוחלשת, חמאס מוחלשת, איראן עסוקה בלטפל בלבנון וזה, סוריה גם נפגע, החיזבאללה בסוריה נפגע כמו שצריך. אז המורדים שם אמרו, טוב, יש לנו אחלה הזדמנות לתקוף.
יצלו את זה בטירוף. ראיתי סרטון שהם, לא יודעת אם זה הם, אבל תפסו איזה מישהו מחיזבאללה.
יכול להיות. הם השתלטו על חלב, שזה העיר השנייה הכי גדולה בסוריה, והם ממשיכים להתקדם שם. עכשיו יש להם קצת בעיות, רוסיה מצטרפת ואיראן מצטרפת, הם עוזרים קצת, אבל אני חושב שהשאלה הכי גדולה זה האם זה טוב לנו. זה השאלה הראשונה שחשבתי עליה, כאילו מה, זה טוב או רע לנו.
כל עוד זה לא עלינו והם עוזרים לנו עם החיזבאללה.
כן, אז זה התכלס ממה שקראתי והבנתי. הם לא מתים עלינו, אבל גם השלטון כרגע בסוריה לא מת עלינו, אז כל עוד הם נלחמים עם עצמם זה מטורף לנו.
נכון.
קצת פחות בעיות.
וכל היום הם נלחמים עם חיזבאללה זה מצוין, גם עם האיראנים, לא אוהבים אותם.
נכון, אפילו שהם לוקחים לי את כל מי שרציתי לחסל. שזה בכלל בושה וחרפה.
לא, חכו, אופק רוצה לחסל אותם.
נכון, זה הדבר הראשון שאמרתי כשגיליתי שנסראללה חוסל. זה היה כזה, יש, אבל אני רציתי לחסל אותו.
איזה התלהבות היה לי ביום שנסראללה חוסל, כולנו עם יאללה, וואו, היה לנו תוכנית אחרי זה, עשינו שם פינת החיסולים, נסראללה, סינואר, כל החבורה. ואז עמנו חרבות הרבו.
אני עד היום שומע יאללה נסראללה כשאני נוסע ברכב. על פול ווליום ופותח את החלונות שכולם ישמעו איתי.
וטוב.
זה אקטואליה לשבוע.
זה היה התוכנית שלנו להיום. מקווים ש... נהנתם.
נהנתם ולמדתם ועזרנו לכם עם המוטיבציה לצבא.
זהו. אז...
ליה, תשים לנו שיר לבחירתה, כי אנחנו רוצים שהיא תהנה גם.
נכון. ותודה רבה.
לחפש במילים.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.